Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. כלל היא השקעה מצוינת, לא מסע נקמה. כתבתם של דיאנה בחור ניר וירדן רוז'נסקי מתוך מוסף כלכליסט, נובמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. אני לא אשקיע כל כך הרבה בכלל ביטוח בלי לשלוט בה. אני לא שלמה אליהו, שמגיע ממקום רגשי של שליח שקנה את החברה. עסקאות מעניינות הן הדבר היחיד שאני נהנה ממנו. בניין ברוטשילד עושה טוב לאגו. רוזן ותוכמאייר? עוד לא ראיתי ג'וק בו להפיל. ג'ורג'י יירש את אלרוב, כי הוא טוב יותר ממני. בגיל 80, אלפרד אקירוב מסרב להוריד הילוך. רגע אחרי שהכריז על כוונתו להשתלט על כלל ביטוח, הוא משיב אש לכל המבקרים. מי שנולד רעב, יישאר רעב כל חייו. מתמצת אלפרד אקירוב את המוטו שמניע אותו. יש אנשים שרק רוצים להפסיק לעבוד ולהתחיל לעשות חיים, ויש אנשים כמוני שחושבים שהחיים הם לעבוד. בשביל עוד כסף? בגילך? מי שרעב לעסקים זה לא מפני שחסר לו כסף, אלא מפני שזה גורם לו הנאה. יש מי שרוצים לפתור תשבץ, ויש מי שרוצים לעשות עוד עסקה. ולך אין תחביבים? מה, אני שחקן כדורגל? אני אוהב לעשות הליכות בשבת, אבל התחביב שלי זה עבודה. נאמן לתחביבו, קצת לפני שהוא חוגג 81, אקירוב נמצא על סיפה של עסקת ענק, אולי המשמעותית ביותר שעשה בחייו. בשבוע שעבר הודיע על כוונתו להשתלט על חברת הביטוח כלל, שנסחרת לפי שווי של כ5.5 מיליארד שקל, באמצעות אימפריית הנדלן הציבורית שלו, על רוב. הכניסה הדרמטית לשוק הביטוח השמרני הרימה כמה גבות. יש בשוק ההון מי שרואים במהלך אגרסיבי של אקירוב, מעין מהלך שחמט שחותם מסע נקם שלו בחברת כלל, שבעצמה החזיקה מניות בעל רוב וסיכלה בעבר מהלכים שאקירוב ביקש לאשר. יש גם מי שסבורים שאחת התכליות של המהלך היא למעשה לאפשר לאקירוב האב להעביר בירושה לבן ג'ורג'י חברת ביטוח מן המוכן, נכס סולידי של מיליארדים עם ערך בורסאי נקוב שיופקד בידי הבן בבוא היום. באותה נשימה הם תוהים על ההבנה של האקירובים בביטוח, נוכח העניין שהם מגלים כעת. אם הייתי יודע על סיבה שהרגולטור לא יאשר לי את השליטה בכלל, לא הייתי מגיש את הבקשה. אקירוב הודף את הטענות לחוסר התאמה. אז למה בכלל אתה צריך חברת ביטוח? אין מספיק כסף בנדלן. על רוב שלך נסחרת בכמעט 5 מיליארד שקל. עסקאות מעניינות הן הדבר היחיד שאני נהנה ממנו. בנדלן, למשל, מעניין אותי להקים בניינים יפים, לא בשביל לקנות ולמכור. אם המטרה הייתה כסף, הייתי מוכר גם את הבניין שאני יושב בו, אבל זה לא מעניין אותי. מעניין אותי שיש בניין בסדרות רוטשילד שהוא שלי. זה עושה טוב לאגו. וגם הרומן עם כלל הוא אגו? זה לא רומן. זו חברה פיננסית שנסחרה בשווי נמוך, אז קניתי 15% ממנה, ועכשיו אני רוצה לקבל היתר שליטה כדי שאוכל להגדיל את ההחזקה בה ל-30%. זו חברה ציבורית מפוקחת. אי אפשר לעשות בה שטויות או להפסיד עליה את הכסף, אלא אם הניהול לא טוב. למה אתה צריך שליטה? אני לא מתכוון להשקיע כל כך הרבה כסף בחברה בלי לקבל את השליטה בה. זה פשוט לא יקרה. אם מחר תהיה הנהלה לא טובה, איך אוכל לפקח על זה בלי שליטה? אולי זו בדיוק הבעיה. תראה את המהומה שמחולל שלמה אליהו במגדל. בכל כמה חודשים הוא מחליף מנכ״ל או יושב ראש, מפטר דירקטורים מתי שבא לו, והכל בטענה שהניהול לא טוב. ולמרות הפיקוח, הרגולטור לא בדיוק מצליח להשתלט שם על העניינים. אני לא שלמה אליהו כי לא נולדתי בביטוח כמוהו, ואני לא מבין בביטוח כמוהו. אז להתחיל לנווט ספינה כל כך גדולה ומורכבת, זה אולי פחות מוצלח עבורך. הוא בא מביטוח, אז הוא מתיימר להבין בתחום ולהשפיע. כמו שכאשר אני קונה בניין, אני רוצה לנהל אותו כי זה המקצוע שלי. אבל כשאני קונה חברת ביטוח, אני לא רואה את עצמי מנהל אותה. יש לי היגיון בריא, ובשביל זה אני מביא את האנשים הכי טובים לדירקטוריון. אלה מילים יפות, אבל מי ששם 1.5 מיליארד שקל בחברה, נוטה להיות מעורב רגשית במה שקורה בה. ושוב, תראה מה קורה עם שלמה אליהו. גם יאיר המבורגר מעורב רגשית בהראל. הוא נולד לתוך הביטוח, ובכל זאת הוא לא עובד כמו שלמה. וחוץ מזה, שלמה ואני לא באים מאותו מקום. הוא התחיל כשליח על אופניים של מגדל, ופתאום במרוצת השנים הגיע לעמדה שבה הוא יכול לקנות אותה. זה סרט אחר. אני לא נולדתי ולא גדלתי בביטוח, ולאבא שלי לא הייתה חברת ביטוח. אין לי אותו מטען רגשי. זה מה שמפריע לאליהו? אני לא רוצה לדבר על שלמה ולהעביר עליו ביקורת. לכן אני אומר מה נכון לגביי. זו אחריות מאוד גדולה לנהל 300 מיליארד שקל מחסכונות הציבור, אז אני אתמקד בלבחור את הדירקטוריון הכי טוב שידאג שתהיה הנהלה הכי טובה. אני לא יכול לעשות אובר-רולינג להחלטות שלו. אם הדירקטוריון יחשוב שהמנכ״ל טוב, למה שירצה להחליף אותו? לא תמצא את עצמך מתנגש ברגולטור ונבלם על ידו? זה פלוס שיש רגולציה בפיננסים, כי המפקחים לא ייתנו לך לעשות שטויות בכסף של מבוטחים. נקמה במיליארד וחצי שקל? אקירוב הוא דמות חריגה בקרב אנשי העסקים, גם הוותיקים שבהם. בשיחה איתו הוא ישיר, בוטה, גלוי לב ואינו מתחמק משאלות. לפרקים הוא רחום ומשועשע, ואז בחלוף דקות נהפך עוקצני על סף הרשעות. יש משהו שובה לב בשיחה איתו. בעידן שבו רוב המנהלים ובעלי החברות סיגלו לעצמם ז'רגון דיבור תאגידי משמים, ומשתדלים מאוד להימנע מלומר דברים בעלי משמעות, אבל במהלך השיחה חייבים לזכור שמדובר בשועל עסקים נחוש, מתוחכם, בחדור מטרה. ההיסטוריה המשותפת של כלל ביטוח ואקירוב ארוכה וסבוכה. במשך שנים רבות, עד חודש מרץ האחרון, כלל החזיקה בכ-13% מעל רוב, והייתה למעשה בעלת המניות הגדולה בחברה אחרי משפחת אקירוב, 79%. בשנים האחרונות הואחרו היחסים בין הצדדים, לאחר שכלל סרבה לאשר עסקת בעלי עניין בעל רוב, הנוגעת לחברת הבת לוקה, שאותה מנהל הבן, ג'ורג'י אקירוב. לוקה מפעילה מלונות באירופה, ובמהלך השנים העמידה לה על רוב 2.4 מיליארד שקל למימון פעילותה. ג'ורג'י אקירוב, שקיבל בחינם 15% ממניות לוקה בעת הקמתה, מעולם לא העמיד את חלקו במימון. כלל טענה שעל רוב הציבורית מסבסדת כך את אקירוב הבן, ושהעמדת המימון ללוקה נחשבת עסקת בעלי עניין שהיא מתנגדת לה. רשות ניירות ערך התערבה לבסוף ואילצה את ג'ורג'י לוותר על זכויותיו במניות לוקה, דבר ששקול לוויתור עליהן בפועל. ואז, באוקטובר 2019, רכש אקירוב 5% מכלל, ומאז הגדיל את חלקו בה בהדרגה ל-15%. בחברת הביטוח היו מי שטענו כי המהלך הוא חלק ממסע נקמה, שנועד ליצור מאזן אימה בין שתי החברות, שכעת החזיקו בנתחים זו בזו. במאי 2020, מנכ״ל כלל, יורם נווה, אף התריע על כך, במכתב חריף לדירקטוריון החברה, שעותק ממנו נשלח לרשות שוק ההון. לטענתו, בעלי מניות בכלל, ובהם אקירוב, לחצו על יושב ראש החברה דני נווה לפטרו, בשעה שליושב ראש אין סמכות להדיח מנכ״ל על דעת עצמו. המחלוקת בין הצדדים עברה לבודק חיצוני, השופט יורם דנציגר. בדוח שהגיש לבסוף, ניקה דנציגר את אקירוב מהעניין המסוים הזה, וייחס את הניסיון לפטר את המנכ״ל רק לבעלי המניות הפרטיים האחרים שהיו בחברה אז, מורי ארקין ואייל לפידות. ביחס לאקירוב, הדוח התייחס לבעלות צולבת במניות כלל ועל רוב, וקבע כי מהנתונים שנמסרו ומהרעיונות שערכנו, עולה לכאורה כי מקרה אקירוב משקף אירוע בעייתי בלשון המעטה, המעיד לכאורה על ניסיון מצד על רוב להשפיע על התנהלות נציגי כלל ביטוח בקשר עם החזקות גופי כלל במניות על רוב, או בקשר עם אופן ההצבעה באספות על רוב. אז לא לחצת על יושב ראש כלל לפטר את המנכ״ל שלו? לא. היה משהו כזה שנעשה דרך דני נווה, היושב ראש, אבל אני לא הייתי קשור לזה. בשביל זה נתנו לדנציגר את העניין, והוא מצא שלי אין קשר לזה. דנציגר דיבר בדוח על אירוע בעייתי. הוא מעולם לא אמר מילה אחת לרעתי. הוא דיבר על שני בעלי המניות האחרים, אייל לפידות ומורי ארקין, שהתערבו. אני פשוט לא הייתי שם, לכן לא יצאתי עם פגע. אם את לא הולכת ברחוב, אוטו לא יכול לדרוס אותך, וזה בדיוק מה שהיה איתי. לא הייתי שם, לא פניתי ליושב ראש, לא כלום. ההשתלטות הנוכחית שלך על כלל היא נקמה על מה שעשו לג'ורג'י? אתם מכירים מישהו שישקיע מיליארד וחצי שקל בשביל להתנקם? אולי אם יש לו בית דפוס של כסף. אני מורווח טונות של כסף על ההשקעה שלי בכלל, יותר מ-300 מיליון שקל כיום, כי קניתי עסק במחיר זול והוא הושבח. זאת השקעה פיננסית מצוינת, לא מסע נקמה. ובכל זאת, מה פתאום ביטוח? זה לא פתאום. כבר הייתי בעבר בעל מניות בחברה פיננסית. היו לי 5% מבנק לאומי ששווים יותר מ-30% בכלל, כי לאומי נסחר ב-45 מיליארד שקל וכלל ב-5 מיליארד. וגם אז, כל חבר דירקטוריון דאג שיבוא להצביע באספה הכללית בשבילו. חוץ מזה שבעל רוב יושב דירקטוריון מאוד רציני, שכולל שר אוצר לשעבר, רוני ברון, ראש רשות ניירות ערך לשעבר, שמואל האוזר, והמשנה למנכ״ל כלל לשעבר, ענת לוין. אתה ועל רוב יציבים מספיק פיננסית כדי לעמוד מאחורי חברת ביטוח גדולה? מי שטוען שלא, עושה את זה כי הוא לא רוצה שאני אהיה שם. ההון של על רוב הוא 5 מיליארד שקל. בכל רבעון הוא רק עולה כי החברה רווחית. אין הרבה חברות עם רמת הון כזאת, וגם הוא בערכה נמוכה, כי היא מבוססת על שווי הנדלן שלנו בשנה שהייתה לא טובה למלונאות. עובדה שקיבלנו אישור לרכוש 15% מכלל, ולא לקחתי שום הלוואות עליהם. אז איך אפשר להגיד שאני לא מספיק חזק פיננסית? לא מתאים לי בצוהר. המחלוקת בין אקירוב לכלל מעולם לא הגיעה לפשרה, אך במרץ השנה הסתיימה במפתיע כשכלל מכרה את החזקותיה בעל רוב לישראל קנדה, חברת נדלן שבשליטת היזמים הצעירים ברק רוזן ואסי טוכמאייר. זה נראה כמו איתות על חילופי דורות בנדלן, ולא במקרה בכנס שנערך לפני כ3 שבועות, אמר רוזן כי רכישת מניות על רוב נעשתה, בין היתר, משום שלהערכתו יתרחשו בקרוב חילופי דורות בחברה, בדרך שבה הדבר נעשה במנרב, כלומר שהקירוב לא יעביר את השליטה לילדיו, אלא ימכור את המניות בה, וכך על רוב תהפוך ליעד להשתלטות. אפשר לשמוע בדברים של רוזן הודעה על תחילת ההשתלטות על החברה שלך. אם הוא ותוכמאייר מדברים שטויות, אני אחראי לזה? יש להם חלומות, שיחלמו. אני יכול לעצור בן אדם מלחלום? עוד לא ראיתי ג'וק בולע פיל. אבל הכל יכול להיות. אתה כועס על המהלך שלהם ועל האמירות שישמיעו? להגיד שאני כועס כי אמרו שיקנו את על רוב? אם אני אגיד שאני אקנה את אנגליה, המלכה תכעס עליי? היא תגיד שאני אידיוט. אין לי ריב איתם. אז הם אמרו, אני לא בקשר איתם. הם לא דיברו איתי ושום דבר לא נאמר על דעתי. תוכניות איתי אין להם. חוץ מזה שאם הייתה תוכנית כזאת, והיו אומרים לי, בוא תמכור לנו מניות, ולא דיווחתי על זה, זו עבירה על חוק ניירות ערך. אני לא בסרט הזה. הם לא מתאים לי ללכת לבית סוהר. ולהם, אקירוב לא שוכח להזכיר, דווקא היו כמה עבירות. ב-2015, רשות ניירות ערך הרחיקה אותם ל9 חודשים מכהונה בחברה ציבורית, לאחר שעודדו את החברה הציבורית שבשליטתם לא לבצע עסקה מסוימת בטענה שאינה אטרקטיבית, ואז עשו אותה באופן פרטי. למה כלל ביטוח מכרה מניות לישראל, קנדה ולא לך? הרי יכולת להציע הצעה משתלמת יותר מזו שהם הציעו. ברור, וגם הצעתי 100 מיליון שקלים יותר. כמה הצעת? ישראל קנדה קנתה ב-128 שקל למניה, ואני הצעתי לכלל 170 שקל למניה, כלומר 33% יותר, ועדיין כלל לא הסכימה למכור לי. אז עכשיו ציבור המבוטחים רוצה לתבוע אותם, הם הרי יכלו לקבל ממני 100 מיליון שקל יותר. פנו אליי עורכי דין שרוצים לתבוע את החברה כי המחירה הייתה בניגוד לאינטרס של המבוטחים. הרי הכסף שחברת הביטוח משקיעה הוא לא שלה, אלא של המבוטחים שלה. אבל אני לא מתערב בזה. איזו סיבה הייתה לכלל לא למכור לך? אני הגשתי את ההצעה שלי לכלל שנה לפני המחירה לאסי וברק. אז אמרו לי בוועדת ההשקעות שהם לא מוכרים, אבל כשנמכור נחזור אליך. אבל הם לא חזרו, ואז הלכו למכור ב-100 מיליון שקל פחות. אתה לא חושש שרוזן ותוכמאייר יעשו לך צרות בעל רוב? ועכשיו תהיה לך תלות בהם, כי הם מחזיקים ברוב מניות המיעוט. בכלל לא חושש. אם יש לי 80%, איך אני תלוי בהם? כל מה שאני יכול להגיד עליהם זה שמדובר בבחורים שהתחילו מכלום והגיעו לאן שהגיעו. אם הם בסדר, ישרים או עקומים, אני לא נכנס לזה. לי הם לא עשו עוד שום דבר. האם אלה טיפוסים שאני רוצה להיות שותף איתם? זה לא הדור שלי. ועל מה שהם דיברו, שטויות או לא, אני לא מגיב. כל אחד יכול לקנות מניות. הם לא גנבו שום דבר. למה אתה נשמע אדיש למחיר המניה של על רוב? אני אדיש כי אני לא מוכר. ג'ורג'י טוב ממני בעסקים. אקירוב נולד בעיראק, וב-1952, בגיל 11, עלה ארצה. אחרי שירותו הצבאי השתלב בחברת הבנייה שהקים אביו, וב-1967 ירש אותה. את אלרוב הקים ב-1978, והיא פעילה כיום בתחום הנדלן המניב, המסחרי ומשרדים. הקפיצה העסקית הגדולה שלו הגיעה עם מגדל אלרוב, שבסדרות רוטשילד בתל אביב, שאותו הקים בשנות ה-90, ומגדלי אקירוב ברחוב פינקס בשכונת פארק צמרת בעיר, ובהם הוא גר, בקומות 29 ו-30. בהמשך הושלם פרויקט ממילה בירושלים, ואקירוב נהפך מזוהה כיזם יוקרה, שבמידה רבה מכתיב את סטנדרט הבנייה בתחום. לאקירוב יש שלושה ילדים מאשתו חווה, ג'ורג'י, בן 51, שרון, 48, וקרן, 32. את ההחזקות באלרוב מחזיקה משפחת אקירוב באמצעות חברה פרטית, שחצי ממנה מוחזק בידי אלפרד, רבע בידי ג'ורג'י ורבע בידי שרון. לקרן וחווה יש נכסים אחרים משלהן. ג'ורג'י יירש את האימפריה שלך? כל מה שיש לי הולך לילדים, בין שירצו או לא. במקרה שלי ג'ורג'י רוצה, והוא טוב בזה יותר ממני, כך שאני לא צריך להכשיר אותו לרשת אותי. במה הוא טוב יותר ממך? נקודת הפתיחה שלו הייתה טובה יותר, כמי שלמד בסיטי יוניברסיטי בלונדון ואז באוניברסיטת קולומביה. מה שהוא למד בשנה, אני הייתי צריך ללמוד בעשר שנים. הוא התחיל לעבוד בארצות הברית כבנקאי השקעות, והרוויח הרבה כסף כבר בגיל צעיר. אם לא הייתי משכנע אותו לחזור, כשהיה בן 30 וקצת, הוא לא היה חוזר. איך תעביר את העסקים לדור הבא בלי לעורר סכסוכים בין האחים? הילדים שלי לא רבים, הם החברים הכי טובים. הולכים יד ביד ברחוב ומפרגנים אחד לשני. כשלאחד כואב הראש, אז לשני כואב יותר. וככה צריך להיות. מה שכן, חייבים לדאוג לדור השלישי, כי לא מובן מאליו שעשרה נכדים ידעו לעבוד יחד. איתן ורטהיימר פשוט מכר את הכל וחילק את ההון בין הילדים. הוא חבר טוב, ומתחתי עליו ביקורת לפני 10 שנים כשמכר את איסקר לוורן באפט. אז הוא אמר לי, אנשי עסקים חושבים כשמגיעה בעיה. אני חושב 10 שנים לפניה. אין לי דור המשך, למה אני צריך להשאיר את הדבר הזה? הילדים לא רצו, אז הוא מכר. אי אפשר להכניס בן בכוח לעסק. אפשר פשוט להעביר הלאה את הכסף, דברים לא עוברים בכוח. מורי ארקין הוא מודל מעניין. הוא נתן לבנו ניר לנהל את כל העסק משלב די מוקדם. כי הבן שלו תותח, וגם הוא יותר טוב מאבא שלו. למורי חשוב להגיד, אני כבר לא עושה. תני לי ללמוד ולדבר על לאונרדו דה וינצ'י. הבן שלו זהיר, נעים, לא שחצן, גם לו זה מתאים. למה אתה לא זרקת את ג'ורג'י למים כמו? גם אני הכנסתי אותו מוקדם לעסקים. הוא חבר דירקטוריון ומנהל את המלונאות בחול. הוא פשוט לא אוהב להתבלט. אתה סומך עליו? אמרתי לכם, הוא יותר טוב ממני. השאלה היא, אם הוא סומך עליי שלא אעשה טעויות ואשאיר לו פחות. אנחנו עובדים יחד, יושבים בפגישות והוא לומד ממה שאני עושה. לומדים מניסיון. יש לו גם רעב וגם כישרון. רעב כמו שלך עדיין יש? לכל אחד יש רעב למשהו, ולא תמיד זה קשור לכסף. לבת שלי יש רעב ללימודים, לנכד שלי יש רעב ללמוד יפנית. אז למה אתה מסתיר את ג'ורג'י? מתי הוא יתראיין ויחשף לציבור? לא צריך את זה. איפה שצריך להכיר אותו, מכירים. למה שחברת ביטוח עם מיליוני מבוטחים, שמנהלת חסכונות של מאות מיליארדי שקלים, צריכה להיות נכס שעובר בירושה? מה בעצם לג'ורג'י ולביטוח? אין לו רקע בתחום. הילדים שלי שותפים ב-50% בעל רוב, כך שאם הפיקוח ייתן לנו אישור שליטה בכלל, הוא מאשר לא רק אותי, אלא גם אותם. חוץ מזה, כמו שאמרתי, בעל מניות לא מנהל את החברה. הוא רק צריך לדאוג שהיא תהיה מנוהלת טוב, עם ההנהלה ויושב הראש הכי טובים. כמה 10 שנים עוד נותרו לי? קצת מפתיע לשמוע את היחס החיובי של אקירוב לגבי רגולציה בפיננסים, בהתחשב ביחסו לרגולציה בתחום הליבה שלו, הנדלן. כבר שנים שהוא שב ומצהיר שאין בכוונתו להתרחב לפרויקטים חדשים בישראל בגלל התערבות המדינה. קשה לעבוד פה בגלל רגולציה, הוא אומר. אני הולך לבנות 2 מגדלים בבית אסיה בתל אביב, וכבר 7-8 שנים אני עובד רק על האישורים. בירושלים אני בונה מלון סוויטות קטן ליד ממילה, וגם כאן לקח 8 שנים רק לאישור. על מה הסחבת? זה הרי תורם למדינה מטבע חוץ, תיירות, עובדים. לעומת זאת בשוויץ קניתי מגרש בפברואר, וכבר חודשיים אנחנו עובדים בו. אם אני יכול לקנות מגרש ולהתחיל לעבוד, בסדר. אבל פה צריך לחכות 10 שנים. כמה 10 שנים עוד נשארו לי? בארץ שום דבר לא ישתנה, חוץ מזה שבקורונה גם חיסלו פה את בתי המלון. מלונאות הייתה רעה השנה בכל העולם. זה לא נכון. בתי מלון הם הנדלן הכי מבוקש ויקר כיום בעולם. הלוקיישן הכי טוב במרכזי הערים המבוקשות וליד הים הולך לבתי מלון. כי משרדים אפשר להזכיר גם בנתניה. לכן מלונות באירופה מרוויחים חבל על הזמן. גם אצלנו ברבעון האחרון יש שיפור משמעותי. באמסטרדם, בשנה הכי טובה, הרווחנו 7 מיליון יורו, והשנה נרוויח בין 5 ל-6 מיליון יורו, שזה מצוין. אבל את הסגר האחרון בישראל לא ניהלו טוב. לא היה צריך להגיד נסגור את המדינה כשלא הייתה כוונה של ממש מאחורי זה. ביטלו לנו בבת אחת הזמנות ב-$10 מיליון. היה צריך להגיד שלא נקבל רק מי שאין לו בדיקת קורונה תקינה. ובכל זאת, הפגיעה של הקורונה במלונאות לא ייחודית לישראל. אין עסקים טובים כל הזמן. תמיד יש ירידות ועליות. ובארץ יותר כי אנחנו רגישים למלחמות ופיגועים. אבל כשזה הולך, זה הולך הכי טוב. קחי למשל את ענף הקמעונאות. הרבה אנשים עברו לקניות באינטרנט. אז אומרים שלא צריכים את הקניונים, אבל אף אחד לא אומר שאנשים לא יתיירו יותר. אני נסעתי לחול בפעם הראשונה בגיל 25. כיום כולם נוסעים מיינקות. אז כן, הנדלן הכי טוב הוא בתי מלון. ואפילו כשלא יכלו לצאת לחול, כולם הגיעו לאילת. ירושלים ותל אביב היו קטסטרופה, נכון. אבל אין מצב קשה שלא נגמר. גם מלחמה. מה אתה חושב על מתווה החזרה של התיירות לישראל? ילדים לא מחוסנים לא מורשים להיכנס, ותוקף התו הירוק של המחוסנים הזרים תכף נגמר, כי לרובם אין בוסטר. אז ייסו פחות, אבל אנשים התרגלו לנסוע עם בדיקות. מרגע שפתחו את הגבולות, יש הזמנות ואני אופטימי. יש לי חברים שאומרים, אני לא יכול לחיות את החיים שלך, אתה כל הזמן לוקח סיכונים. אבל מי שפסימי לא עושה עסקים. אני מקווה שנובמבר-דצמבר בארץ יהיו טובים מספיק כדי לחסות על ההפסדים. שער הדולר הצולל פוגע בך? זה פגע רק במלונאות בארץ שמוכרים בדולרים, ובהם העלינו את המחירים. מעבר לזה אני לא משלם בדולרים בארץ, ובאירופה אין שום בעיה. למה המלונות בארץ כל כך יקרים? הארנונה פה יקרה, ההוצאות על הבטחה גבוהות, עלויות השילוח התייקרו, וגם ישנן הוצאות על כשרות. אני מחזיק 11 משגיחים בשני בתי מלון, זה נורמלי? ותמיד שולחים לי משגיח רחוק, שצריך להישאר שיש שבת. אז הוא לא יבוא עם אשתו והילדים? לפעמים הוא צריך 3 חדרים. אני בעד כשרות, כי זה חשוב לאורחים, אבל לא ככה. זה מסריח בגדול. אני מעדיף ללכת לנורמן, מלון קטן שאף דתי לא יבוא אליו. שם אתה יכול לשתות קפה חם בשבת. בנט טוב מקודמיו בתפקיד. לצד פעילותו העסקית, אקירוב מעורב כבר שנים רבות בפוליטיקה. במשך שנים היה מזוהה עם מפלגת העבודה, ואחר כך עם אהוד אולמרט בתקופה שכיהן כראש ממשלה. כשהתנהל למשפט נגד אולמרט, אקירוב היה זה שהעסיק בתשלום את ראשת לשכתו לשעבר, שולה זקן, שהעידה נגד אולמרט, בג'וב שעד היום לא ברור לגמרי מה הייתה תכליתו. הוא העסיק גם את מהנדס העיר אורי שטרית במהלך משפטו בפרשת הולילנד. טענת שהעסקת את זקן ללא תפקיד של ממש, רק כדי לסייע לאולמרט חברך. שולה עבדה פה 10 חודשים והגישה בכל חודש פרוטוקול על מה שעשתה. שנה לפני שהיא בגדה באהוד והעידה נגדו, פיתרתי אותה, כי לא הייתה לה עבודה. לו הייתה לה עבודה, גם היום הייתה עובדת. אתה חבר של אולמרט, אתה לא יכול לטעון שזו העסקה חסרת משמעות. אם מישהו ברוגז עם מישהו אחר, זה לא נוגע אליי. אני ענייני. ולגבי הבגידה, מה זה משנה? זקן בגדה גם בעצמה כשדיברה נגד אדם שהעסיק אותה 40 שנה. היה אז מומנטום נגד אהוד והכניסו אותו לכלא. על מה? על 60,000 שקל שהלכו לבחירות. אז הוא שילם והלך. אלה החיים. יש דברים יותר קשים בחיים. יש? לקבל סרטן. מה אתה חושב על בנט כראש ממשלה? הוא טוב יותר מקודמיו. טוב שהמדינה מנוהלת לא בידי אדם אחד, ויש דעות שונות. אדם לא יכול לתפוס שלטון 10 שנים, כי זה הופך להיות דיקטטורה. אפילו מנחם בגין אמר שכשאדם שולט הרבה זמן, השלטון הופך מושחת. מה אתה חושב על מפלגת העבודה שהיית מזוהה איתה? שהיא חוזרת לשפיות. האג'נדה של מרב מיכאלי היא למען המדינה והמפלגה, ולא למענה האישית. וזה טוב. אבל למרות הזיהוי של אקירוב עם המפלגה, בתקופת רבין ופרס הייתי חבר מפלגה וגם תמכתי, במערכות הבחירות האחרונות הוא העמיד ערבות של 2 מיליון שקל לחוסן לישראל של בני גנץ, ואחר כך ערבות של 2.5 מיליון לתקווה חדשה של גדעון סער. זה נראה כאילו אתה בוחר להתחבר למי שצובר כוח פוליטי. אני עוזר למי שאני מאמין בו, כמו שאחרים מצביעים ומוכנים לעזור למי שהם מאמינים בו. מה, אני אזרח סוג ב'? אם אני יכול לעזור לשלטון שאני מאמין בו, למה שלא אעשה את זה? לרבין הצבעתי, לפרס הצבעתי, ואחר כך הצבעתי לימין, לשרון ואחריו לאולמרט. אני ענייני. מי שאני חושב שהוא ראש מפלגה טובה ויכול לעשות שינוי, אני מצביע בשבילו. וגם שם כסף. אם מבקשים עזרה, אני עוזר. מעבר לזה אין לי קשר. אני צריך עזרה מהם? אני רץ לפוליטיקה? אני אפילו לא עובד בארץ. אין טעם לפגם בכך שאדם שכל כך מעורב ובעל קשרים פוליטיים יעמוד בראש חברת ביטוח רבת עוצמה עם כל כך הרבה השפעה רגולטורית עליה. אין לי שום מעורבות פוליטית. אני לא שר או דירקטוריון בחברה ציבורית, אז איזו מעורבות פוליטית יש לי? אני מוכן לעזור למי שאני מאמין בו. הכל לפי החוק. ולפי החוק אני לא יכול לתת כסף, רק ערבות, שברגע שנבחרים, מחזירים אותה. בכל זאת, פוליטיקאי שתמכת בו חייב לך. בשבוע שעבר פורסם הסכם ניגוד העניינים של גדעון סער, כיום שר המשפטים, שבו כתב שלא יתערב בשום עסק שקשור אליי. אותי מכירים פה וככה זה עובד. מה, מי שקנה את אלעל טוב יותר ממני? גר בארצות הברית ואף אחד לא יודע מי הוא. או מי שקנו את הפניקס, שזו בכלל קרן מלונדון. זה יותר טוב? איזה שטויות. חשבת להיכנס לפוליטיקה בעצמך? לא מעניין אותי להיות שר או חבר כנסת. מעניין אותי רק לתמוך במה שעושה טוב למדינה. עד מתי תרצה להמשיך לעבוד? כל זמן שאני נהנה. יש הבדל בין לעבוד קשה להרבה. לעבוד קשה זה עם תוריה. אני עובד הרבה, אבל לא קשה. הוא מפסיק לעבוד רק ברגע שאני הולך לישון. אם אצא לחודש חופשה, אשתגע. אני כל הזמן צריך לחשוב, לעשות, לתכנן. אלה הדברים שעושים לי טוב. עם אנרגיה למאבקים כמו של איש צעיר. יש לי אנרגיה לעמוד על שלי. זה משהו שלא עובר. מה אתה יודע בגיל 80 שלא ידעת בגיל 70? אשתי חגגה לי 80 כדי שנשים לא יתחילו איתי, אבל אני בעצם בן 70, הוא צוחק. בכל שנה אתה צובר עוד ניסיון. אבל להגיד שאדם נהיה חכם יותר בגיל 80? אני לא חושב. כלל היא השקעה מצוינת, לא מסע נקמה. כתבתם של דיאנה בחור ניר וירדן רוז'נסקי, מתוך מוסף כלכליסט, נובמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.